Blog Talk Radio.
Yachad lev lev niftach v'nir'e ta'or sheba shamayim. Yachad lev lev niftach v'tikva la'ahava.
Ech she'alev niftach.
דוקטור בילי רדיו שואו, תחנת הרדיו הישראלית של דוקטור בילי מציגה מבחר תוכניות ישראליות להנאתכם, והפעם
צהריים טובים לכל המאזינים באולפן ולכל המאזינים בכל מקום בעולם. כמו בכל שבוע בין השעות 1 ל-3 אנחנו כאן. שלום וצהריים טובים לעורך המוזיקלי שלנו מיקי הבי.
שלום שלום.
ושלום לסיגלית גולדרינג.
שלום בילי, שלום מיקי, שלום לכל המאזינים ולעורכים באולפן.
מיקי, מה זה הרדיו הישראלי ומה אפשר יהיה לצפות בו?
אז זהו, הרדיו הישראלי מיועד לכל מי שרוצה לשמוע ולהשמיע רדיו בעברית בנושאים שונים ומגוונים הנוגעים לכולנו. מאחר והרדיו באינטרנט אפשר לשמוע ולהתקשר מכל מקום בעולם. כמובן דרך האינטרנט blogtalkradio.com/drbilly, וכדי לדבר עם האורחים באולפן יש לצלצל למספר הטלפון 646-668-7279.
ואפשר למצוא אותנו ולכתוב לנו בדף הפייסבוק שלנו, לדוקטור בילי רדיו שואו. שם תוכלו למצוא אינפורמציה על כל התוכניות שלנו, ואם לא שמעתם את אחת התוכניות בשידור חי, או תרצו להמליץ על תוכנית ששמעתם לחברים, תוכלו תמיד להיכנס לארכיון של התוכניות ולשמוע את התוכניות המוקלטות.
אנחנו רוצים לשמוע מכם רעיונות, הצעות, הערות והערות. הרדיו הישראלי הוא למען הקהילה הישראלית כולה בכל העולם. וכל עוד יהיה ביקוש, ולי, ולנו יהיה את הכוח, אנחנו נהיה כאן. ושוב צהריים טובים, ואי אפשר היום לא להזכיר את מלחמת לבנון השנייה. ב-2006, והיום 2016, 10 שנים למלחמת לבנון השנייה, ואי אפשר לא להתייחס לחטיפת שני חיילי צהל על ידי החיזבאללה, אלדד רגב ואוד גולדווסר, שאחרי 2 שנים ו-4 ימים, לאחר שנחטפו, חזרו לצערנו בארון לקבורת, לקבר ישראל.
יהי זכרם ברוך. ושרת התרבות מירי רגב דורשת מיושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין להדיח את חברת הכנסת הערבייה מתפקיד יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, לאחר שסירבה לקיים דיון על חיילות צה"ל. חברת הכנסת היא תומא סלימאן, שבתגובה אמרה, אני לא שירתתי בצבא, אין בסביבה שלי מי שמשרתת בצבא, אני לא יודעת מה הבעיות הקיימות שם, וזה לא על סדר יומי.
והיא יושבת ראש מעמד.
והיא יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת.
אני אמיתי שאיר, מה את חושבת שישירתם
למדינה? אני רק יכולה לקוות שלא.
בהחלט שלא. שמישהו יבין שמקומה לא שם. ואם אנחנו מדברים על הכנסת, אז גם בקואליציה וגם באופוזיציה תקפו בחריבות את חברת הכנסת חנין זועבי, שתקבה את חיילי צה"ל, והאבסורד הוא שגם יושב ראש המפלגה שלה יוצא נגדה.
קראה להם רוצחים, לא סתם תקפה.
וקראה להם רוצחים. אז זה לא פעם ראשונה שהיא נגד...
זה בהחלט לא פעם ראשונה, אישה פרובוקטיבית ביותר, ואפשר באמת אולי יום אחד לעשות, יש לנו בקשות של המאזינים, לעשות בכלל דיון פה ברדיו הישראלי, מה דעתכם, על הנושא של, מי צריך להיות חבר כנסת ומי צריך לאבד חסינות ומתי.
מי צריך להיות חברי כנסת, זו שאלה טובה, כי מכל המפלגות יש הרבה חברי כנסת שאני לא חושבת שמקומם להיות בכנסת, שלא בדיוק מייצגים אותנו.
אבל מי שבטוח צריך לאבד חסינות, זה אנשים שחותרים ועושים נגד מדינת ישראל. לא ייתכן שיהיה מישהו בכנסת שיהיה נגד מדינת ישראל ונגד צהל ונגד כל מה שמדינת ישראל עומדת, יהיה נגד ויחתור ויעשה נגדה, והוא יהיה חבר בכנסת. כאילו, אני חושב שצריך להיות גבול דמוקרטיה.
השאלה...
כמו שאמרת, שזה באמת, זה צריך להיות תוכנית בפני עצמה.
זה תוכנית בפני עצמה, אבל אי אפשר לא להתייחס, כמה שאלנו את זה, שהאם אחרי כל המתקפות שלה, שעומדת מעל בנת הכנסת, וקוראת נגד חיילי צהל, נגד מדינת ישראל, בעד הפלסטינאים והערבים, איך לא מוצאים אותם מוועדות הכנסת? איך ידיים...
יש באמת ההיסטוריה מאוד ארוכה, מתחילה מהמשט, מהמרמרה, יוצאת נגד צהל ונגד היהודים בכל דרך שהיא רק יכולה, משתתפת בהפגנות פרו-פלסטיניות בעזה ובכל מקום אחר.
משקרת כבר על עם ועדה, משקרת בכנסת ובכל העיתונות ובתקשורת ובטלוויזיה וכזה בן אדם לא יכול להיות בכנסת, ולא בגלל שהיא ערבייה או whatever מה שהיא, בגלל שכזה בן אדם לא יכול לייצג את מדינת ישראל, הוא לא יכול ללכת נגד עקרונות מדינת ישראל. תארו לכם שהיה כזה חבר פרלמנט או סנטור שהיה מדבר נגד מדינת ארצות הברית פה, הוא היה חצי שנייה אולי נשאר, בועטים אותו החוצה בבטיל.
ואנחנו נותנים לחנין הזועבי הזו יותר מדי...
מה זה נותנים?
מתייחסים למה ש... נותנים יותר זמן שידור. מה שאנחנו רק רוצים לומר זה ליושב ראש מפלגתה, זה אימן עודה, שגם הוא יוצא נגדה, ואולי מישהו שם שומע בישראל, והגיע הזמן שתלך הביתה.
אנחנו מחכים לקולות השפויים מתוכם שיבואו ויגידו עד כאן.
אני רוצה להדגיש, זה עוד פעם, זה לא בגלל שהיא ערבייה, זה בגלל העמדות שלה. אני בטוח שיש גם חברי כנסת יהודיים שאולי הם באותה עמדה, וגם אותם צריך להוציא מהכנסת. אי אפשר שמישהו יהיה נגד מדינת ישראל והוא יהיה חבר כנסת.
אז מכיוון שאף אחד לא שומע אותנו, רק אלפים, גם בחוף המזרחי וגם בחוף המערבי, ובאירופה ובקנדה, ויש לנו גם בניו זילנד, באמת יש לנו מאזינים בכל העולם, אחד הנושאים שאנחנו נציג כבר מספטמבר זה האם יש זכות הצבעה לישראלים שגורים מחוץ לגבולות ישראל, ואולי באמת נשפיע או לא נשפיע מה קורה בישראל. אבל...
אנחנו יכולים לעבור אולי קצת לחדשות מקומיות שקרו השבוע. 5 שוטרים נרצחו ו9 נפצעו, מתוכם 7 שוטרים במהלך הפגנת מחאה נגד אלימות שוטרים בדאלאס על ידי צלף. ולצערנו האלימות והמתח בין שחורים ללבנים לשוטרים רק גובר והולך וגובה קורבנות חפים מפשע.
ואנחנו מדברים על פוליטיקה, ואין שום ספק שבאמת האלימות שגוברת, ומפה אנחנו נדבר על משהו לגמרי אחר,
כן,
שאנחנו מקווים שהאלימות שם תהיה פחות בעייתית אחרי התוצאות או לא תוצאות. מיקי, אליך.
אז זהו, שגם שם לפעמים יש אלימות וזה לא טוב. אנחנו מדברים על ספורט, אז כמובן היום יום חשוב, בגלל שהיום מתקיים משחק הגמר באליפות היורו לארצות, משחק הגמר בין צרפת לבין פורטוגל, כשצרפת היא הפייבוריטית. אני באופן אישי רוצה את פורטוגל, אבל בכל מקרה, מי שינצח זה יהיה משחק טוב, אז מיד אחרי השידור, לרוץ לטלוויזיה ולראות את המשחק. באמת היה לנו יורו ממש מעניין וממש יפה, גרמניה בחוץ, הרבה חשבו שגרמניה תנצח, אבל היא בחוץ. ההפתעה של היורו הזה זה כמובן נבחרת ווילס, הקטנטנה, שאף אחד לא האמין לאן שהגיעה, והגיעה כל כך גבוה.
איך באמת? איך זה קרה?
זה קרה. הם פשוט היו טובים. הם פשוט היו טובים.
ואיפה הם עכשיו נמצאים בטבלה?
הם עכשיו, הם הודחו בחצי הגמר נגד פורטוגל.
גם איסלנד עם 330 אלף תושבים, ובערך 20 אלף אנשים בגילאים בין 18 ל-30, שהגיעו לאן שהגיעו.
אז כמו שאתם שומעים...
לפני שרק אתה ממשיך, אתה תציג את עצמך.
זהו.
מר איסלנד. מי אתה?
מי אני? שמי משה
אלקלעי, ותודה שאתה כאן, משה.
אבל
אי אפשר לא להתייחס, אני יודעת כאן, הנושא שלנו לא כדורגל, אבל סיפור של מסי, שהוא סיפור לא כל כך סימפטי בעלמות מיסים.
כן, הוא כמו ש...
יפרוש או לא יפרוש?
אז זהו, אז אחרי שהם, כמובן קופה אמריקה נגמר בשבוע שעבר, והיה משחק של ארגנטינה, נגד צ'ילי, וזה שחזור של משחק הגמר מפעם שעברה, ושוב פעם צ'ילה ניצחה, ומסי, כולם חשבו, זהו, מסי ינצח, ויקחו, והכל יהיה טוב וסבבה, ולצערם בפנדלים הם הפסידו, שגם מסי פספס פנדל, ואין מה לעשות, מסי ממש
נשאר, שקרנו, לא נשאר.
אז ישר אחרי המשחק הוא אמר שהוא פורש, ואחר כך הרבה אנשים, ודיאגו ארמנדו מרדונה, גם הוא אמר למסי, עזוב, אל תפרוש, זה קורה ופה ושם וזה, אז בסוף הוא חזר בו מהודעת הפרישה. ובין לבין, במהלך השבוע, הוא ואבא שלו, מסי, הורשעו בעלמות מיסים ובמאסר, ויש שם בלגן רציני.
יש לנו באמת שבוע מאוד מעניין. יש מי שבוע פשוט מלא וגדוש.
אבל רגע, שנייה אחת, לא רק כדורגל הסכינן, אז לפני...
לפני הכדורגל, מי אתה רוצה שינצח?
היום?
כן.
אמרתי פורטוגל. אני רוצה שפורטוגל, אבל...
אני רוצה שיהיה משחק משובח.
זהו, בדיוק.
אין לי צד. אין לי סוסים במהות.
לך יש עדפות סיגלית?
ממש לא.
כן, אני רוצה שהכדור ינצח. אבל...
את יודעת דרך אגב, דוקטור בילי היקרה, מי הוא הבן אדם שרץ הכי הרבה על המגרש בזמן משחק הכדורגל?
מי הוא? השופט.
יפה מאוד.
ודאי, תשמע. קצת אני יודעת, השופט מהפנדל או השופט המרכזי שישנו, אני קצת מבינה בכדורגל.
יפה מאוד. ודבר אחרון, סליחה, דבר אחרון, במעין פינת ספורט כזו, לפני כשעה, אנדי מרי זכה בטורניר ווימבלדון, אחרי ניצחון על ריינוביץ', שהוא, אנדי מרי הוא כמובן מסקוטלנד, מבריטניה, אקשלי, וריינוביץ' הוא מקנדה, והיה משחק מאוד מעניין, מאוד סקרן כמעט, והמשחק נמשך, אבל במערכה האחרונה פשוט אנדי מרי גבר עליו, והמשחק מאוד יפה ומאוד טוב, אז ברכות בפעם השנייה לאנדי מרי.
והגרנד פרי, ואנחנו חיסינו ממש את כל מה שקורה, והיום יש לנו היום תוכנית מאוד מיוחדת, ואיזה תוכנית יש לנו היום, מיקי?
היום יש לנו את תוכנית דרך הרב.
דרך הרב.
אז הרב דניאל איתנו כאן באולפן.
צהריים טובים לרב דניאל.
צהריים טובים, שלום לכולם.
וצהריים טובים ל... לאבינועם,
ואבשלום,
אבשלום, צהריים טובים, אבשלום. ואנחנו היום מדברים על מעמד האישה ביהדות. בכלל, הדיון על מעמד האישה בעולם המודרני עולה תמיד לעינים קרובות. וגם בימים אלו עולה השאלה לגבי עניין של הילרי קלינטון, האם בכלל, בגלל שהיא אישה, יש לה זכות להיבחר בעצם מאותה אישה. ולכן אנחנו רוצים לדבר מה קרה למעמד האישה במשך השנים, מתקופה שהלכה אחרי אביה, ואחר כך הלכה אחרי בעלה, ומה קורה לה עד היום, האם יש לה שם זכויות יתר, האם יש לה פחות זכויות, ומה תפקידה בכל הזמנים. מעקרת הבית, שהקונוטציה שלה היא מה זה עקרת הבית, כשאנחנו שומעים מה זה עקרת הבית, אומרים, אלה המקצוע שלה, ולמרות ששוב, אתה אומר, את עקרת הבית היא העיקר, עיקרו של הבית, היא זו שקובעת את אופי הבית והאווירה בו. ולכן, כבוד הרב, מעמד האישה ביהדות, מה יש לך לומר לנו?
נתחיל, הזכרת את הילרי קלינטון, אני לא יודע מי יותר טוב, מי עדיף, אבל...
אנחנו יודעים, אבל אסור לנו להגיד.
לפני המון שנים, אני זוכר סיפור מעניין, שביל קלינטון, שהיה אז נשיא ארצות הברית, יוצא עם אשתו לסיבוב, ובדרך הוא אומר לה, בואי נעצור, אנחנו צריכים למלות דלק. עוצרים בתחנה, והנה המתדלק ניגש לעזור להם. תוך שתי שניות היא קלטה והמתדלק קלטו שהם מכירים, והשיחה התפתחה במהירות והם גילו שהם לומדו יחדיו. ואז הם התחילו לדבר על ועל דה, וביל מחכה. אחרי רבע שעה שהיא חוזרת לאוטו, הוא אומר לה, מי זה? היא אומרת, זה... חבר מהאוניברסיטה, גדלנו ביחד. זאת אומרת, את רואה, אם לא היית מתחתנת איתי, היום היית נשואה למתדלק. זאת אומרת, לא, 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 טעות בידך. אם הייתי מתחתנת איתו, הוא היה היום נשיא ארצות הברית.
יפה.
יפה. במקרה הזה, זה אולי באמת נכון או לא נכון, אבל כלומר, לפי מה שאתה אומר, כלומר, שהאישה היא באמת עיקרו של הבית, האישה, ואני רוצה דווקא להתייחס בין האישה המודרנית, האישה, כמו שהרב קורא לה, שמניחה, עושה פחות מצוות נכון לעכשיו, לבין האישה המסורתית, במיוחד כשאנחנו מסתכלים על התורה, בעבר הנשים החזקות בתורה הייתה שרה, היו ארבע אמהות, היו מעט מאוד נשים חזקות שלקחו איזשהו חלק בתורה, שדוברו, שהן באמת היו מובילות, נקרא לזה דעת קהל אפילו, בזמנו. אז מה יש לך לומר על העניין?
אז נכון, זה מתחיל משרה. שרה, אמרו חז"ל, נקראת שרה מלשון המילה שררה, שהייתה משרה שררה בבית. שררה זה כבוד ברמה מאוד גבוהה, זה כוח, זה עוצמה. היא הובילה בעצם את הקו בבית. גם אברהם אבינו, שהיה לו את הכוח העצום שלו כאיש קשר של הקדוש ברוך הוא עם העולם, גם הוא בעצם קיבל הוראה מהקדוש ברוך הוא חד משמעית, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. זאת אומרת, זה השלב הראשון שאותו התחלנו בתחילת הדרך במסלול התורני, שאברהם, אב המון גויים, הראשון מקבל הוראה מהקדוש ברוך הוא, תקשיב טוב, המפתח לכל העניינים נמצא בידיים של שרה. עם זה אנחנו מתחילים היום, שלשרה היה את הכוח, ומיד לאחר מכן רבקה, רחל ולאה וכן על זה הדרך. נשים רבות לא הוזכרו בתורה באופן מיוחד.
מדוע?
מכיוון שהתורה היא מלשון הוראה. התורה מספרת לנו רק את הדברים שאנחנו צריכים ללמוד מהם הוראה למעשה. לא נכתב בתורה שום מקרה שאין בו משמעות אלינו כדי שנלמד ממנו את דרך החיים, דרך התורה. ולכן הסיפורים הקיימים והמוזכרים בתורה הם רק הסיפורים שיש לנו מהם הוראה.
אם אתה מתייחס לעניין של הוראה ולכן לא הוזכרו הרבה נשים, בפסוק של ברוך שלא עשני אישה, איך אתה מפרש את הפסוק הזה, כבוד הרב?
אז אני אתאה בלשונים, אני אומר שאני מפרש את זה כך. חכמי ישראל באמת מפרשים את זה בצורה הזו. אני בטוח שגם סגלית יכולה לענות על השאלה הזו.
והיא תענה בהחלט. אבל איך אתה מפרש את הפסוק ברוך שלא עשני אישה?
ברוך שלא עשני אישה בא מהמקום שלאישה יש תפקידים כל כך חשובים ואחריות כזו כבדה, שגבר לא מסוגל לעמוד בה. גם מצד תפקידי הבית, אפשר לראות את זה באופן פשוט, תתני לגבר להתמודד מול הילדים קצת יותר משעה, שעתיים, שלוש, כבר מתחילים העניינים להסתבך.
באיזה בית, מבלי... על איזה בתים אתה מדבר? יש בתים שהגברים עושים את זה מאוד יפה.
אני מדבר גם עליי, אני מדבר גם עליי.
אוקיי.
תשמעי, הקו הוא מאוד פשוט. הקדוש ברוך הוא יצר את הגבר ויצר את האישה. ואם אנחנו חוזרים טיפה אחורה, כשהאדם הראשון נברא, כתוב וייצר את האדם. הוא היה יצירה. וכשהאישה נבראה, וייבן את האישה. הקדוש ברוך הוא בנה אותה. כאן מתחיל בעצם שורש החילוק בין הגבר לאישה.
גם מתחיל בעצם ואיבן את האישה, אנחנו יודעים שפה גם מתחיל הנושא של הבינה יתרה ניתנה לנשים, בדיוק מאותו מקום. אבל אני רוצה רגע להתייחס שוב לשאלה המצוינת שלי שאלה לגבי ברוך שלא עשני אישה. הצד השני שנשים אומרות זה ברוך שעשני כרצונו. כבוד הרב, ברוך שעשני כרצונו.
היות שהאישה, כפי שאמרנו, תלוי בכל המשקל של העם היהודי. גבר יכול להיות גוי, ואישה יהודיה, והילד יוצא יהודי, כפי שראינו, אפילו אברהם אבינו, שהיה היהודי הראשון, העברי הראשון, מקורב לקדוש ברוך הוא בצורה הכי גבוהה שאפשר. כשהוא היה עם הגר, יצא ישמעאל. לא יצא לדרך היהדות, אלא יצא לדרך של הפך של הגויים. אז היהדות על המשקל הגבוה הזה, החזק, נמצא על כתפיה של האישה. שעשני כרצונו, שנתן לי את היכולת הזו לנהל את כל המערכה, להוביל את כל הקו של היהדות. דרך אגב, גם כן הנושא הזה שאנחנו דיברנו עליו בעבר, שהגבר מחויב ב-613 מצוות.
אישה פחות.
והאישה, יש את המצוות הכלליות שבהן היא מחויבת, שזה חנה.
לא תעשה.
חנה בראשי תיבות, שזה חלה, נידה והדלקת הנר. חוץ מזה יש לה עוד שאר המצוות שהיא מחויבת, אז זה המצוות המרכזיות. אבל הגבר מחויב בתפילין, מחויב בסדר יומיומי של לימוד, מה שהאישה פטורה מכל מצוות שהזמן גרמה, שהזמן מחייב אותם. משום שהגבר, יש לו הרבה מה לתקן, הרבה מה לשפר. הגבר יש לו, לאישה יש מקום גבוה יותר.
זאת אומרת, אתה אומר שאישה ניתנו לה פחות כלים כביכול, מצוות זה כלים, פחות כלים, כיוון שהיא ממילא קרובה יותר לרצונו של הקדוש ברוך הוא. דגם משופר.
לא יודע אם זה נקרא פחות כלים, יש לה אפילו יותר כלים. דרך אגב, זו...
פחות דגם משופר. פחות כלים של המצוות, התכוונתי, אם לגבר יש יותר מצוות...
פחות מחויבות, כי היא יותר קרובה. המצוות הם... קראת למצוות כלים?
כן.
תסבירי לנו.
אני קוראת למצוות כלים, כי אני חושבת שכל מצווה, השורש של מצווה זה מלצוות, מלאחד, מלעשות ביחד, דברים שאמורים לקרב אותנו לבורא עולם. ממילא, מי שקרוב יותר זקוק לפחות כלים כדי להיות קרוב אליו.
אני רק עוצרת את שניכם בעניין של המצוות. אני ראיתי, משה, ראיתי אצלכם, הייתה איזושהי הרצאה לעניין של מה יותר חשוב המצוות או החזרה בתשובה, ופה זה מתייחס לעניין של מה באמת יותר חשוב על המצוות. מה אתה אומר על זה?
לא, מה שאנחנו ראינו זה השאלה מתי להתחיל לקיים מצוות.
את המצוות, אוקיי.
ואמרו שהאמונה הקודמת, להתחיל לקיים מצוות שהן אומרות משהו, לא סתם לקיים מצוות.
כלומר, אם היא מתייחסת למה שכאן עלתה סיגלית, זה שהאישה מקיימת פחות מצוות בגלל שהיא דגם משופר יותר, או בגלל שיש פחות אמונה, איפה לדעתך זה מתחבר?
אני יודע שרצון זה חוסר. אני לא מבין, אבל אולי הרב יכול להגיד למה האישה עשה אני כרצונו והגבר לא עשה אני כרצונו. זאת אומרת, שלא עשה אני אישה, אבל זה גם כרצונו, זה מובן מאליו. הכל כרצונו.
אז עד שרד יענה לך, אנחנו, מיקי, אנחנו נצא לשיר.
אפשר, בהחלט אפשר לצאת לשיר. אפשר לצאת לשיר של... איזה יופי. דייבי ברוזה. שיר נקרא האישה שאיתי. מתוך עריך הנגן שנקרא האישה שאיתי. עכשיו אנחנו בדיוק 22 דקות אחר השעה 1 בצהריים כאן ברדיו הישראלי דוקטור בילי רדיו שואו עם הרב דניאל ועם אורחים באולפן. שיהיה לכולנו המשך האזנה נעימה, ערבה וטובה.
אמן.
שאיתי אינה מתעקשת לרחוץ את גופה לברכה מקודשת, היא לא בשבילך כך אימי ממלמלת, ואבא אומר שרזה היא כמו שלך, אבל היא אמיתית יותר מכולנו, אהבה כמו בזמנים לפני שנולדנו, רק אני יודע האישה שאיתי אינה מתעקשת שבכל לילה אכתוב לה ידיים
תעטוף אותי רכה ומוסתמת, אחר כך בגופה אותי היא מחממת, ואני נוחש לה. האישה שאיתי גן העדן, מחליקה על פניי כמו מים על אבן.
זה שיר מקסים, אני בטוח שכולנו נכנסנו פה לאווירה של האישה שאיתי, האישה שאיתכם, האישה שאיתנו, וכאן איתנו באולפן דוקטור בילי.
והאישה שאיתי דיוויד ברוזה, אחד יחדי, לעומת שלום ארצי שיש, הוא שר על, על כל הזמן את אשתי ורק את אשתי, יש שני השירים.
רוב הזמן,
רוב הזמן את אשתי.
ואני מחותר בך.
ואני מחותר בך.
איזה משפט.
אבל חזרנו לשאלה של מה הייתה השאלה שלך, משה? שאלת את כבוד הרב השאלה.
כרצונו נעשה כל דבר, אז למה האישה כרצונו והגבר לא כרצונו, או לא נאמר כרצונו?
אצל הגבר נאמר, ברוך שלא עשה אני אישה. אצל האישה נאמר שעשה אני כרצונו. מכיוון שהאישה, אצל האישה נאמרה השלמות. האישה משלימה את הגבר. היא הביאה לעולם, ככה נאמר, ככה בניו אותנו חז"ל, הביאה לעולם את השלמות של הגבר, היא מגלה את השלמות של הגבר. אמרו חז"ל פעם, בנוגע לקשר בין בעל לאישה, נאמר, יש פסוק, אני זוכר בו תכף.
עד שאתה תזכר, אני אשאל, אתה אומר שהאישה היא השלמות, ולכן בגלל שהיא שלמות היא
משלימה.
עם השלמה. קודם כל, האישה היא באמת כמעט שלמות, אנחנו בכלל ויכוח על העניין.
לא עם איזה.
משתדלת לא להיות צינית, אבל שהיא משלימה, שהיא משלימה.
איזו אישה שעושה רצון בעלה. אישה טובה, אמרו חז"ל, שעושה את רצון בעלה.
אישה טובה עושה את רצון בעלה, ובעל טוב עושה את רצון אשתו?
רגע, 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 זה צריך להסביר.
היה משמוע בשם אשתו.
מה זו אישה טובה שעושה?
אבינו אמר לו, תשמע, כל מה שאישה אומרת, תעשה.
מה זו אישה טובה שעושה את רצון בעלה? אמרו חז"ל שהחוכמה, הכוח באישה טובה, באישה שלמה, שהיא עושה את רצון בעלה. היא זו שיוצרת את הרצון של הבעל. זה לא שכל מה שהוא אומר לה... היא עושה, היא יוצרת את רצונו, היא מכוונת אותו למקום של הרצונות, למקום של העשייה. זה אישה טובה.
זאת בעצם הייתה חווה, אנחנו צריכים כמובן להזכיר את עצם העובדה שזכר ונקבה ברא אותם, בהתחלה אדם היה זכר ונקבה ביחד, לא הייתה הפרדה. רק אחר כך יש את ההפרדה, ואיבן צלע, ואנחנו חוזרים לנושא של בינה ותבונה, ואולי כבוד הרב טיפה ירחיב בעניין הזה, כי אני חושבת שהכל בסוף חוזר למקור, והמקור זה בריאת העולם ואדם וחווה, הם כל חי, שפת הם. ואנחנו יודעים שהחי, מבחינת הנשמה שיש לה 5 דרגות, החי זה הדרגה של האינטואיציה, וחווה אם כל חי נכנע באינטואיציה גבוהה ביותר, כדי שהיא תוכל לקיים את כל התפקידים שלה.
הם
כל חי.
כן. אז ככה, אם ניכנס טיפה לתורת הסוד. אדם הראשון, קודם כל, נברא, הוא נקרא חלתו של עולם. דרך אגב, האישה, אחד המצוות החשובות שלה זה הפרשת חלה. למה? מכיוון שעליה נאמר, היא קלקלה חלתו של עולם, היא תתקן את החלה של העולם. מי היה החלה של העולם? אדם. היות שהוא נוצר מאפר ומים. הקדוש ברוך הוא לש אותו, כמו חלה, הכין אותו, יצר אותו, ומהצלע שלו הוא יצר את האישה. זאת אומרת, הוא נוצר מאפר, והיא נוצרה ממקום הרבה יותר גבוה, שזה צלע, זה משהו כבר חי.
אולי תבהיר כבוד הרב, מה זה צלע?
מה זה הצלע?
מה זה צלע? כי זה לא צלע, אנשים חושבים שצלע זה צלע של בתוך הגוף.
הם נבראו בעצם מחוברים גב אל גב. גב אל גב, והקדוש ברוך הוא הפריד אותם בפעם אחת. דרך אגב, כדי ללמדנו גם כן, שהשלמות של האדם זה דווקא עם אישה. הגמרא מביאה כל מיני אמירות שנשמעות מאוד קשות, אם אני אתרגם אותן לשפתנו, זה גבר ללא אישה, זה סוג של נכות. ובלי ידיים, בלי רגליים, השלמות, אלוקים יצר את הבריאה, את אדם וחווה מחוברים, כדי שנזכור, התבנית, הדרך, הכיוון, הפסגה, המטרה, זה להיות מחוברים.
שזה היחידי בבריאה, נכון? הכל שאר הבריאה נבראה זכר ונקבה, זה הפעם היחידה שנבראו זכר ונקבה ביחד.
זה הגבר והאישה. עכשיו, בנקודה הזו, אם נחלק טיפה, ניכנס טיפה לעומק, אז אדם, כפי שאמרנו, הוא יצירה. הקדוש ברוך הוא יצר אותו. והאישה, הקדוש ברוך הוא בנה אותה. זה כפי שאמרה סיגלית, מלשון בינה. מה זה חוכמה? זה הגבר, ובינה זה האישה. כולנו מכירים את הדרגות חוכמה, בינה, דעת. זה סדר ההשתלשלות של השפע האלוקי שיורד מלמעלה למטה.
אבל זה עדיין הגבר הוא החוכמה, והיא מתחתה
הגבר
לבינה.
הגבר הוא החוכמה.
הבינה, okay. הבינה...
לא מתחתה.
אני חושבת שכדאי שנגדיר באמת מה זה חוכמה, מה זה בינה ומה זה דעת. כי חוכמה, זהו, כי יש איזו סברה שכביכול הגבר הוא החוכמה כי הוא למעלה והאישה היא הבינה למטה, או אני חושבת שכדאי בעניין הזה מה זה התבוננות, מה זה בינה, מה זה לבנות ומה זה גם דעת, ובאותה שאלה...
אולי החוכמה, כי אם אתם מדברים על המשולש של בינה, חוכמה ודעת, ולמעשה יש בהם הרי גם הגבלות וגם כפל לשון, אז אולי באמת...
אין כפל לשון, אין כפל לשון ביהדות,
בעברית בינה ודעת הולכים ביחד, כלומר יש...
אז כשכל אחד מהם יש לו את התפקיד שלו, אולי כבוד הרב תוכל להסביר לנו כרגע מה ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת, כפי שאנחנו עושים בדיון.
ואני עדיין רוצה להבין מדוע החוכמה של הגבר קודם והבינה של האישה מתחתיו.
שזה אנחנו יושבים פה ביחד.
בוודאי, בוודאי.
שימו לב, חוכמה מסביר אדמור הזה כן, בעל התניא הקדוש מי שייסד את חסידות חב"ד לפני שבעה דורות, שחוכמה זה מילה שבנויה מהמילה כוח מה. כוח מה. כשאדם מספרים לו איזושהי יחידה, והוא מתחיל להתבונן בה לעומק, לחפש את הפירוש, את התירוץ, ופתאום עולה לו... עולה לו הברקה של התשובה. ואז הוא צועק, יש לי, גיליתי את התשובה. אמרו לו, נו, מה? זאת אומרת, רגע, 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 תמתינו, עכשיו אני צריך לפתח את זה שוב, ואז כשאני אפתח את זה שוב, אני אוכל להוציא את זה במילים, אני אוכל להסביר את זה. אז הנקודה הראשונה, הוא אומר, החוכמה, הכוח מה, זה כמו ברק המבריק. מגיע לאדם, הבזק נקודה אחת של הפתרון. ואז הוא עוצר לרגע, הוא מפתח את זה במוח, וזה נקרא השלב של הבינה, זה שלב הפיתוח, ודעת זה השלב שהוא כבר יכול להסביר את זה בפה, להוריד את זה למילים. הגבר נמשל לחוכמה, כי חוכמה זו נקודה, והאישה לבינה, כי בינה זה פיתוח. ידוע שהדמיון של האישה מאוד מפותח. הגבר הוא מאוד נקודתי.
יכולת ההתבוננות והאינטואיציה.
הגבר הוא מאוד נקודתי.
גם הבאה, מילים.
נקודה אחת, והאישה זה פיתוח. דרך אגב, הזוהר הקדוש מביא דוגמה לכך מהקשר האינטימי בין הגבר לאישה. הגבר מעביר לאישה טיפת זרע, שהיא טיפה, והאישה ביכולתה לקחת את הטיפה הזו ולפתח אותה לוולד שלם, בין 248 איברים ו-365 גידים, שזה גם מורה על הכוח שלה בנפש, על היכולות שלה לפתח דברים. והלידה זה השלב של הדעת, שכבר הלידה יצאה, התינוק יצא לאוויר העולם. דרך אגב, על פי החסידות גם כן, וגם כולנו מכירים את המושג הזה, אפשר להגדיר גבר פעם שמעתי הגדרה פסיכולוגית מעניינת לחבילת ופלים. מה זה חבילת ופלים? כל ופלה מסודר בפני עצמו, עם הצבעים שלו, שחור לבן, שחור לבן, או חדר כספות. יש לו בעיה, הוא ניגש לחדר הכספות, הוא שולף את הבעיה הספציפית הזו, מטפל בה, סוגר, נגמר, הוא עובר לאחד הבא. אישה לעומתו, הדוגמה שלה, בדוגמה שלה זה פסטה. שמעתם על המושג הזה? פסטה, הכל מעורבב אצלה ביחד. הרוטב מחבר את הכל, הפסטה מתחילה פה וזה נגמר שם. אין אצלה דבר כזה לטפל בעניין אחד ספציפי מבלי לחשוב על השאר.
אז מה זה אם כך?
אני רק אתחבר למה שאתה אומר, אנחנו מדברים על העניין של תחום הפסיכולוגיה. כל גבר שקיים לוקח בין 10 דקות ל-25 דקות בזה שהוא מגיע מעבודות, מחוץ הביתה, אני קוראת לזה להחליף את הדיסק בראש. כל אחד יודע כמה זמן הוא צריך, כי הוא צריך לעזוב את דברי החול בחוץ, את דברי הדברים האחרים בבית. האישה לעומת זה יכולה להגיע הביתה ובמקביל לשים את הסיר על הגז, לדבר בטלפון, לדבר עם הילדים. היכולת שלה היא יכולת רב תחומית. הגבר לא מסוגל. ולכן כשמגיעות אליי לכאן לטיפול משפחות, אני אומרת, תבדקי כמה זמן, כל גבר יודע כמה זמן הוא צריך, כדי שהוא נכנס הביתה בין 10 דקות, ולכן רוב הגברים, כשמגיעים הביתה, נכנסים לשירותים עם העיתון, הם צריכים את הזמן הזה בין 10 דקות, ויש מקרים שגם לפעמים 40-45 דקות.
דוקטור ג'ון גרין כתב גברים ממאדים ונשים מנוגה, אז אני חושבת שיש פה איזושהי הסכמה שבאמת יש בכל זאת מאפיינים שונים. אני יודעת שעשו מחקר לראות איזה צלילים מהירים אישה ואיזה צלילים מהירים גבר. אני לא יודעת אם אתם יודעים. איזה צלילים אתם חושבים שמהירים אישה מלילה בכל שעה, בכל רגע נתון?
תינוק.
נכון, בכי של תינוק. ואיזה צלילים מהירים גבר בכל שעה, בכל רגע נתון?
כדורגל היום.
בטח הזעקה של רכב.
הזעקה של רכב, בדיוק. נכון.
בהחלט. אני רק רוצה לציין שאנחנו לא עושים הכללות. כלומר, אני כבר רואה אנשים שקופצים.
אני מתעורר מהתינוק גם כן.
ואני מתעורר מהתינוק, ואני שומעת את ההזעקה. כמובן שאנחנו לא מדברים על הכללות, כמובן שיש שינויים בין גבר ואישה, ויש שינויים בין גבר לגבר, ויש שינויים בין אישה לאישה, ואי אפשר כולם בסלט פסטה עם כדורי בשר, עם אחד לשים אותם. אבל שוב, כשאנחנו מדברים על העניין של מה התפקיד של האישה ביהדות, אני עדיין לא, אני יודעת מה ההבדלים. מה התפקיד שלה?
אז כך, קודם כל התחלנו מזה שחווה, אם כל חי, כשבאה לעולם הזה, היא באה ממקום יותר שלם, ממקום יותר מיוחד, היא באה מהצלע, היא באה, בבדיחות מספרים שיש את הטיוטה, ולאחר מכן עושים את המקור.
מה,
כן?
דגל משופר.
אז, זה, כן, זה שפה יותר, אבל שוב פעם, הגבר צריך לדעת, אמרו חזל, אמרו חכמינו זכרונם לברכה, צריך אדם להיזהר בכבוד אשתו, דבר מאוד, מאוד מעניין. חייב אדם לכבד את אשתו יותר מגופו, ולאהוב אותה כגופו.
אם הוא עושה את זה, זו השאלה.
למה? מה הרעיון?
חלק יותר וחלק פחות.
כי לעניין של כבוד, למה בכבוד אמרו יותר מגופו, ובאהבה אמרו כגופו, כי בעניין של כבוד, תמיד אפשר לכבד את האישה יותר מה שאתה מכבד את עצמך. אתה יכול לתת לה לשבת בכיסא יותר נוח, מנה יותר יפה, לקנות לה משהו יותר מכובד ממה שיש לך. אבל בעניין של אהבה, וזה הפסיכולוגית בטח תיגע בזה עם אישה הזמן, אהבה, אין דבר שאדם בעולם הזה אוהב יותר מעצמו. אין דבר כזה. ואם הוא יאהב אותה כמו שהוא אוהב את עצמו, זה יהיה השיא של השיאים. מה זה עוד אומר לנו? שבידיים של האישה ניתן המפתח של הברכה של הגבר. אצלה, מה זאת אומרת? אמרו חז"ל, ייזהר אדם בכבוד אשתו, משום שדמעתה מצויה. ואם דמעתה תרד, הרי זה אחד שלום יכול לפגוע בפרנסתו. ככה אמרו חכמינו זכרונם לברכה, לימדו את תלמידיהם.
אני מאוד מקווה של כל מי ששומע אותנו, גם מי פחות מסורתי, יותר דתי, כל הגברים שישמעו שדמעה של אשתכם, אישה של האישה שאתה איתם, פוגעת בפרנסה שלכם. אז אנא, בכבודה.
אומרים שגבר שרוצה לצחוק כל הדרך לבנק, צריך, כבוד הרב, שתהיה לו אישה שמחה בבית, נכון? זה שמעתי גם כן.
Happy wife,
happy life. Happy wife, happy life, אוקיי. כתוב, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים, ובזכותן עתידין להיגאל. אתה יכול להסביר לנו את זה בבקשה?
בעם ישראל, כשהיו במצרים, אז המצרים היו לוקחים את ילדיהם של, של היהודים, ומטביעים אותם ביור. ואם בשלב אחר, בשלב אולי מקדים יותר, אז האם העבודה שלהם לא הסתיימה, עבודת הפרח שלהם, היו לוקחים את התינוקות שלהם ומכניסים אותם במקום הלבנים. ככה רשי מסביר, עד כדי כך עבודת הפרח שלהם. יותר מזה, רשי מסביר שפרעו, שהיה חלה בצרת, קיבל הוראה מהרופאים לשטוף את גופו בדם של תינוקות. הרי הם ממלאים לו אמבטיות על גבי אמבטיות. ממש מילדי ישראל. באו עם ישראל ואמרו, בואו נעצור את הסאגה הזו, בואו נפסיק להביא ילדים. למה לנו להביא ילדים לעולם? כדי שהם יגדלו למקום של עבדות, שהם יהיו גם עבדים ויעשו להם את מה שעושים עכשיו? יותר מזה, עמד אביו של משה רבנו, אביו עמרם, וגירש את אשתו. מיד אמר לה, תקחי גט, אנחנו מתגרשים, אין יותר ילדים. באה ביתו הבכורה, מרים, והיא אומרת לו את המשפט הבא. אבא, הגזרה שאתה גזרת בגט שנתת לאימא, יותר גרועה מהגזרה של פרעו. כי פרעו גזר רק על הזכרים, ואתה בגירושין בעצם גזרת גם על הנקבות. ומיד אחריך, היות שאתה נשיא, כל עם ישראל גירשו את נשותיהן. מה אתה עושה? מיד שמע לקולה של מרים, ושב ונשא את אשתו לאישה. ומזה בא משה רבנו, זאת אומרת מרים הצילה את משה רבנו, זו הפעם הראשונה שהיא הצילה את משה רבנו, הביאה אותו בעצם, גרמה לו, אחותו הבכורה, לבוא אל העולם. זה עניין ראשון, בזכות נשים נגאלו, כי מרים היא זו שדאגה שאביה אמרם התחתן בשנית עם אמא, ומזה יבוא משה, מושיען של ישראל. עניין שני, הנשים היו מגיעות לגברים שלהם, תוך כדי עבודת הפרך, ממש מתייפיפות, מתבשמות, מגיעות בצורה מאוד מושכת, ולקחת את הגברים שלהם, שיהיו איתם, כדי, והיו מכינות להם מאכלים טובים, ככה רשי אומר, דגים, מכינות להם דגים שמרבים את הזרע, כדי מה? כדי שיהיו איתם, למה? כי הם האמינו שיהיה סוף לגלות הזו, שיהיה סוף לרשע הזה. ובזכותן שהם הביאו, הם דאגו להביא עוד ילדים ועוד ילדים, בזכותן יגלו אבותינו במצרים.
אנחנו מדברים על העניין של אנשים בתורה מרתק, אבל אני רוצה שנעבור לימים אלו. כלומר, היום מעמד האישה כמעמד האישה הוא די בעייתי. רב דניאל לא מייצג אף קהילה. הרב מייצג את קהילת רשבי ואת חבד, והוא בטח לא דובר של אף קהילה, ובטח לא של קהילת גור, והשאלה היא לא מה הרב חושב או מה אנחנו חושבים, אבל אני חושבת שכן צריך להתייחס למקרה שהסעיר את כל המבנה, שמשהו יצא. ונכון, שבכל אוכלוסייה כזו אחרת, יש אנשים שהם רוצחים, גנבים, רשעים וסוטים, בכל מערכות, ומי כמוני כפסיכולוגית של 40 שנה יודעת כמה יש בעיות בין זוגות שלא יוצאים, ופה יצא מקרה של אסתי ויינשטיין מקהילת גור, שכתבה איזשהו ספר איך עברה, ומה קרה לה בקהילה שלה, ובאמת על שהיא התאבדה, לבסוף שהיא התאבדה, וכיום אף אחד לא יכול לשאול באמת האם מה שהיא כתבה הוא נכון או לא נכון. האם באמת בקהילות מסוימות, ושוב אני לא באמת יחסת רב דניאל לקהילת גורי, באמת בקהילות מסוימות יש חוקים ברורים או קשים יותר לאישה? בקהילות הדתיות אני מתכוונת.
אני זוכר בילדות הייתה לנו שכנה, שהייתה לה עוד אישה גרה איתה בבית. ולא הבנו אף פעם בתור ילדים מה זה שתי נשים גרות בבית אחת. אז פעם בתור ילד שאלנו אותה, מי זו? את קוראים לך נדרה, ומי זו שמעה בשבילך? אלו, היה, שמגל, אלו היו השמות שלהם. אז היא אמרה, זו צרתי. עם המבטא התימני של אז, זו צרתי. מה זו צרתי? מיד שאלנו את ההורים, את הסבא. צרתי, לימדו אותנו, זו האישה השנייה. האישה השנייה שמגיעה אחרי שהבעל נושא, היא נקראת צרתה של הראשונה. ככה זה גם הובא, דרך אגב, בספרים, בתלמוד, זה מילה ידועה. כן. ושאלנו, כשגדלנו, איך יכול להיות? איך שתיהן יכלו לחיות עם הבעל שלהם? והאמת שנוכחנו לדעת שהם חיו ממש כמו החיות, באהבה, בסדר רגיל, והם היו עובדות מאוד קשה. הבעל שלהם היה מגיע הביתה אחרי שהוא חזר מבית הכנסת, היה מתיישב, זו שוטפת לו הרגל הזו, זו הרגל הזו, זו מכינה לו הקפה, זו טוחנת לו את הגת, זו מסדרת לו את הנרגילה, וחיים...
לא קל, לא קל.
חיים, לכל הגברים ששומעים יש את החרם דרבנו גרשום שלא...
תשמעו, חיים, יבוא עכשיו...
זה בפימן ועדיין הם חיים כך שם.
כן. יבוא מישהו ויגיד, וישאל אותם, מה קורה איתכן? תתעוררו, קומי תברכי, מה? הם נהנו מזה.
אבל מה שמותר לגבר לשאת שתי נשים, לא מותר לאישה לשאת שני גברים.
לא, לא. עכשיו, אני לא מדבר על העניין של האישה הנוספת, אם זה שתי נשים או לא. אני מדבר על זה שהם גדלו במסגרת, הם חונכו במסגרת כזו, שזו, זה היה המסלול, והם נהנו ממנו. מהצד זה היה נראה לנו קטסטרופה. כן. בדיוק ככה אני מסתכל גם על קבוצות.
אני עדיין מעורדת לסוף דעתך, אתה אומר שהיו שתי נשים, באמת צרתה והיא עזרה וככה, כלומר, אני לא, אתה יודע, יש באחת התוכניות אמריקאית, יש, שכחתי כמה שנה, The Wives, הוא נשוי ל5-6 נשים, ובאחת החוות באריזונה, והן חיות כולם בשלווה וביחד. אנחנו מדברים על מה תפקידה של האישה, ולפי מה שאתה אומר, למעשה שוב האישה במקום שני, כי לגבר המותר שיהיה אישה וצרתה, ולאישה לא מותר שיהיה בעל וצרו.
זו לא נקודת העניין שרציתי לדרוך.
אז תסביר.
היה גם בארץ לא מזמן התפרסם מקרה של אדם מסוים שהיו לו מספר רב של נשים.
גואל רצון.
הרבה, כן. הרבה הרבה ילדים. Mm-hmm. וכשבאו לזרוק את האנשים מהבית, להציל אותם, להחזיר אותם לבית הוריהם, הם כעסו על כל מי שבא לגליגוע בהם.
זה לא מדויק, חלק פשוט לא היה להם לאן לחזור.
אני בטוח שכפסיכולוגית את מבינה את המושג הזה, את יכולה אפילו להסביר, ללמד אותנו את המושג הזה, שיש מסגרות שהיות שזו המסגרת, לומדים ליהנות איתה. לומדים להבין, זו המסגרת, וטוב לי עם זה.
מתפשרים.
לא, לא, הוא אומר שיש חלוקה, והוא אומר, זהו מאושר, זהו השמח בחלקות. יש משהו בזה שבן אדם אומר, הוא מקבל את זה באהבה, זה לא שהוא מתפשר.
כמו שהיו גם בני ישראל שלא רצו לצאת ממצרים. שהם עבדו לחיות עם העבדות הזו, זה החיים שלי, ככה נגזר לחיות, ואני שמח מזה.
דוגמה נורא.
ואני מכירה הרבה זוגות שמגיעים לכאן, ובאמת אני קוראת לזה כן עניין של פשרה, או אומרים, אם אני אפרק את הבית, אם אני אתגרש, מה יותר טוב? לגבי עניין של גואל רצון, לגבי אנשים שם, חלק גדול מהן היו בעל כורחן, וחלק מהם גדול ברגע שהחבילה הזו נתפרקה, לא ידעו ממה הם יחו ומה יעשו. כלומר, זה היה משהו של ההרגל מתוך הצורך, ואנחנו...
בוא נחזור שנייה לנושא של התוכנית שלנו, וכבוד הרב, אשת חיל, אנחנו על תפקיד האישה, מעמד האישה, בוא נחזור חזרה, והשאלה שלי אליך היא, מי היא אשת חיל?
אשת חיל מילצה? זה השיר שרים ביום שישי,
נכון?
נמצא, זה לא קל, לא קל.
לא קל למצוא, כן, נמצא, נמצא.
אני חושבת שאתה מצאת אשת חיל.
אני מצאתי, אני אומר, אבל לא קל.
אני אספר לכם וורט ביידיש. אתה יודע מה זה וורט ביידיש?
שחור אני, ביידיש.
וכשאנחנו היינו בחורים בישיבה והתחלנו את תקופת השידוכים, אז הסתובבה בדיחה כזו. שאישה זה כמו חנייה. הטובות תפוסות ומה שנשאר לנכים.
אוי ובוי, כבוד הרב, אני מוחה על הבדיחה הזו.
זה
מוחה.
עכשיו.
זה מה שאנשים אמרו על השידוך, אתה
מתכוון. עכשיו, זו הנקודה של... זו בדיחה, לכן הדגשתי.
חניה בניו יורק, לא בבוקה.
בדיחה.
לא בברלי הילס, כן.
בדיחה קשה שאמרה לנו, חבר'ה, תשמעו, לא מצאתם עד עכשיו שידוך, ואתם כבר עברתם את הגיל הנורמלי. תשמעו, אין לכם הרבה מה לחפש, הסתדרו עם מה שיש. או במילים אחרות, לזרז את אלה שהתמאמאו מלמצוא את האשת חיל שלהם. ודרך אגב, זה מחזיר אותנו ממש למציאות של ההבנה. אם אתה לא רוצה להישאר נכה, פשוט תתחתן.
מי היא אשת חיל?
מי היא אשת חיל? שלמה המלך ש... בעצם אליו מיוחסת המגילה הזו, הוא כותב, ישנו איזה פרדוקס, מצא אישה, מצא טוב. וזה מצד אחד. מצד שני, הוא כותב מיד פסוק לאחר מכן, לא מצאתי מר ממוות את האישה.
עזר כנגדו.
כן, זה על זה קפצו כל אלה. עוזרת, הוא רוצה עוזרת.
מר ממוות את האישה. לכאורה, נשאלת השאלה, מה זה הדבר הזה? מצד אחד, מצא אישה, מצא טוב, מצד שני, מר ממוות? אז חז"ל לימדו אותנו דבר מדהים. אישה, כותבים א', ש' וה'. איש זה א', י' וש'. זאת אומרת שההבדל בין אישה לאיש זה חמש. כי לגבר יש את היוד, ולאישה יש את ההי. חוץ מזה יש א' ושין, א' ושין בשניהם. דרך אגב, אמרו חז"ל, זכו, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתם. שמעת את זה פעם? מה זאת אומרת זכו? זכו שבאיש יש את היוד, ובאישה יש את ההי, היוד וההי ביחד זה שם אלוקים. השכינה נמצאת ביניהם. אם לא זכו, היוד בורחת וההי בורחת, נשאר אש ואש. צריכים להסתובב עם עטפים בבית. אז באישה, כפי שאמרנו, יש א', ש' והי, א', י' וש' בגבר. מצא אישה, מצא טוב. אבל לא מצאתי מר ממוות את האישה, זו שמוסיפה לאישה שלה ה' ורוצה להיות הגבר, זה מר ממוות.
כלומר, עם נשים שמוסיפות להיות יותר פמיניסטיות, אתה מתכוון?
לא, כשאת מוסיפה את ההי בעצם באישה, אז ההי וההי הופכות להיות יוד, זה איש. אומר שלמה המלך, אישה בבית שהיא האיש, היא הגבר, זה מר ממוות, זה יוצר פיצוץ, זה יוצר בלגן גדול, כי אין פה חלוקת תפקידים מתאימה. לא למדו הבעל והאישה, שלאישה יש תפקידים משלה, ולגבר יש תפקידים שלו. היום בעולם מנסים כל המתקדמים למיניהם לעשות שוויון.
כשאתה מדבר על תפקידים ועל שוויון, שוויון לא יכול להיות, כי איך ברני או אישה או גבר, אבל כשאתה מדבר על ליצור שוויון, למה אתה מתכוון?
שהגבר יעשה תפקידים של אישה.
להיות אותו דבר, לא, שוויון יש.
שהאישה תעשה תפקידים של גבר. רבותיי, פה הנקודה היהודית, התורנית, עולה. חביבי, אל תנסו ללמד את אבא, כן? איך, זה את ההמשך, זה כולם יודעים. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, הוא האבא. וכשהוא יצר אותנו, הוא יצר אותנו בדיוק ככה, שלאישה יש את התפקידים שלה, ולגבר יש את התפקידים שלו. מי שמנסה ליצור שוויון, פוגע בבריאה של הקדוש ברוך.
אני עדיין רוצה לחזור, אין לנו הרבה זמן, וזה ממש מרתק, אנחנו ככה לא יכולים את כל מי אברהם אבינו, במשפט אחד, מהו תפקידה, תפקיד האישה היום ביהדות? מה התפקידים העיקריים שלה? תן לי רשימת מקולת, מהם התפקידים שלה?
אז אם אנחנו חוזרים שלא עשני אישה, שאלה שלך, היות שלאישה ניתנו את התפקידים החשובים ביותר, למדנו, דיברנו על זה לפני שבועיים, היא נקראת עקרת הבית. ועקרת הבית דווקא מלשון עיקרו של בית. היא עיקר הבית. היות שהתפקידים הבכירים מוטלים על כתפיה בתוך הבית, זה אומר גידול הילדים, זה אומר חינוך. הקו בבית של החינוך בדרך כלל מוטל על כתפיה של האישה. יש לה את הגישה לילדים בצורה הרבה יותר ישירה. תן, ילד, תסתכלו, ואת בתור פסיכולוגית בטח תעמתי את זה, ילד שגדל רק עם אבא, הוא גדל עם חוסר עצום בחיים.
וילד שגדל עם אבא שלא נוכח בבית, או אבא שהוא אביו, זה היה עדיף יותר טוב שלא יחיה עם אבא. כלומר, כל עניין של מערכת, ואנחנו מסתכלים כל אחד בצד השני.
לעומת זאת, ילד שגדל עם אמא, האמא נותנת לילד דברים שאין מתפקידו ומיכולתיו של הגבר, של האבא לתת. זה חד משמעי.
בסדר, היהדות מדברת על המצב האידיאלי מבחינתה, לא על כל מה שיוצא מן הכלל.
היכולת שלה, הסבלנות, היא זו שיוצרת את העתיד של עם ישראל. היא זו שיוצרת את העתיד של הדור הבא. היא פונה אל הילד, היא מדברת איתו.
אם אין עיקר, יש עקר.
אנחנו, הנושא כל כך מרתק, ואנחנו ממש לא נגענו בכל הסוגיות, ואני רואה סיגלית שלך יש עוד מיליון שאלות והערות.
כן, אני יכולתי להמשיך.
ואפשר להמשיך. מה שאני מציעה כאן, נעשה שהיא ישיבת צוות מהירה, אם אפשר להמשיך את הנושא הזה גם לפעם הבאה, כי אנחנו אפילו לא נגענו בכבוד הרב,
בהחלט.
כי אנחנו ממש מתקרבים לסיום, ואנחנו ממש לא הצלחנו לגעת מה התפקידה של האישה היום, ואנחנו בהחלט...
לא דיברנו על איש חייל מי ימצא.
ועל איש חייל מי ימצא, אם בכלל אפשר למצוא אותו.
איש חייל.
אנחנו עוד כמה דקות לפני הסיום. מיקי.
כן, אז רצינו לומר תודה רבה באמת על השידור היפה שהיה פה ועל התוכנית הנהדרת, ובאמת אנחנו...
הזכלת משהו לגבי עניין של תפקידה של האישה?
בהחלט.
מה אתה לוקח מתפקידה של האישה הפעם?
שיש לה תפקיד מאוד חשוב ומאוד מרכזי בבית, וצריך לכבד את האישה ואת הבת זוג שלך, ולדעת לחיות חיים שוויוניים, ולדעת של כל אחד יש את התפקיד שלו, ולכבד את התפקיד אחד של השני, ולדעת לחיות ביחד.
חזק וברוך.
ברוך תהי.
סיגלית.
קודם כל, תודה רבה, כבוד הרב, שהערת את עינינו על כמה נקודות מאוד רגישות. אני מאוד מכבדת ומחוברת לנושא של אין שוויון בשום דבר בחיים, בטח לא בין גבר לאישה, ולכן כל אחד צריך למצוא, לא צריך לקחת את התפקיד של מישהו אחר כדי שתהיה הרמוניה במשפחה, אלא להפך, כל אחד בא ועושה את החלק שלו, וזה יוצר את ההרמוניה שזה יוצר. תודה רבה.
במה הכי התחברת למה שכבוד הרב אמר לגבי העניין של תפקיד האישה, באמת עם הדמעה של האישה? מה מכל מה שהיום
דמעה התחברת? אני חושבת שאנחנו, שנשים נולדו עם תכונות שונות, הנושא של הבינה, שלאישה יש את יכולת ההתבוננות, יש את יכולת האינטואיציה היותר גבוהה, כדי שהיא תוכל לטפל בילדים ולהתעסק עם כל מיני ולהקשיב לילד ולדעת לתת את התשובה, וגם המענה אנחנו לא יצא לנו לדבר על הנושא של נשים דעתן קלה, על הנושא של מה זה דעת קלה ולמה הדעת היא קלה, על הגמישות המחשבתית של נשים, כשאומרים חנוך לנער על פי דרכו, שזו האישה שבאמת יכולה להסתכל על הילד ולראות למה הוא זקוק, ולתפור לו את החליפה שמתאימה לו לחינוך ולבית. יש עוד הרבה על מה לדבר, אנחנו בהחלט רק התחלנו עם הנושא הזה.
כן, אז באמת תודה רבה, ולפני שדוקטור בילי ייתן פה כמה מילות סיום, הייתי רוצה לומר ולהזכיר לכם שהתוכנית הזאת הוגשה לכם בחסות Supercars of Miami and Yacht Charters of Miami. אם בא לכם איזה מכונית יפה לאיזה יום או יומיים, היכנסו לאתר האינטרנט Supercars of Miami, ובא לכם להזכיר איזה יאכטה יפה, ללכת להפליג לבהמאז, Yacht Charters of Miami, היכנסו לשם ותהנו.
אכן כן, בכלל יש להם הרבה הפתעות גם עם מכוניות וגם עם היאכטות שלהם. והסתיימה לתוכנית של דרך הרב, ואנחנו נגענו רק בנקודה של תפקיד האישה, אפילו לא בנקודה, בטיפה קטנטונת בים, ואנחנו נמשיך. תודה רבה לכבוד הרב, תודה רבה למשה, תודה רבה לאבשלום.
תודה רבה, כבוד הרב דניאל.
סיגלית ומיקי, תודה רבה מיוחדת בשבילכם. ובשבוע הבא, אנחנו נערך כאן את הקונסולית רויטל מלכה, שתספר לנו איך זה להיות קונסולית בישראל בעולם, ואם יש הבדל בין קונסולית לקונסול, ומה שבטוח, וזה במסגרת של מעמד האישה, ומה שבטוח שהם עושים, שניהם עושים את העבודה שווה. ולכן שיהיה שבוע טוב ושבוע שמח, ותעשו רק טוב. והשיר הזה מוקדש לאסי לויזון שהתאבדה. אנחנו לא שופטים אם כן או לא, לא אנחנו שופטים. וזה השיר שהיא מאוד מאוד אהבה, ושיר...
שיר נקרא מהמרחקים. שיר שכתב סגיב כהן, גלי אתרי מבצעת, יחד עם סגיב כהן. תודה רבה לכולם.
והים לא נרגע, רגעה וגעה, ותוספת לעוד את גופך. אנשים שפגשת, שהיו בשבילך, ובין רגע נשאר מסילך. את היופי שלך, את הקסם שבך, לא תוכלי לחלוק עם כולך. הסתכלי מסביבך, תאהבי את עצמך, ושימרי את נפשך לעולם. אולי תמצאי את אושרך, את כוחך, שקברתי מזמן בשנים. Thank you.